פרקי אבות, בסדר? כדי שנוכל ללמוד פרקי אבות, אני רוצה שנלמד קודם כל הקדמה למשנה, מה זה המשנה בכלל, מאיפה היא צצה, מה עניינה בעולם. אז אני רוצה שעכשיו תלמדו בחברותות, זה חלק מההקדמה של הרמב״ם למשנה. למה אני בוחרת דווקא את ההקדמה של הרמב״ם? כי הרמב״ם, שהוא היה ענק, 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 הוא כותב בלשון בהירה, בלשון ברורה, בלשון שהיא באמת מתאימה לכל אחד, בסדר? הוא מספר לנו, הרמב״ם יספר לנו, כאילו איך התחילה התורה שבכתב, ואיך עברנו לתורה שבעל פה, ולאן זה השתלשל, ואיך זה היה, בסדר? אז זה לא דברים קשים, אבל זה דברים שנראה לי שלפני שמתחילים ללמוד משנה, לפני שמתחילים ללמוד פרקי אבות, אז כדאי להבין איך הגענו למשנה. בסדר, אז אני אשמח שתתחילו בזוגות, ואחרי שתגמר, אני, כדאי לך לכתוב בנקודות, דרך אגב זה קשור לציר שיש לנו על הקיר, שמחולק לאבות, זקנים, שופטים, נביאים, מלאכים, כנסת גדולה, זוגות, תנאים, אמוראים, דיונים, ראשונים, אחרונים, וגם שתי בנות צדיקות מדפיסות לנו עכשיו את ההשתלשלות, פשוט יש לי את זה בכתב נוראי, אז מדפיסות לנו גם את ההשתלשלות, שנוכל לראות את זה לפי הסדר ההיסטורי של הדברים, אבל אני אשמח שתלמדו בזוגות, בסדר? אז אתם מסכימות להיות חברות, נועה ורננה?
כן, אבל זה היה לא שנייה.
זה אני כבר, יש לי רוח הקודש, אבל אז שהיא תלמד עם הילד השחר. בסדר, רות ואבישג, אתם לומדות ביחד?
עצרתי אותה, אני עצרתי אותה.
מעולה. תודה. אז הרמב״ם בהקדמה שלו למשנה, באמת הוא מזכה אותנו קצת להבין איך התורה השתלשלה. אנחנו מאמינים שהכל התחיל בסיני, וכבר דיברנו על זה בשיעורים אחרים, שתורה שבכתב ותורה שבעל פה ירדו יחד כרוכות בסיני. זה לא שני דברים נפרדים, זה מהותי שגם תורה שבכתב וגם תורה שבעל פה ניתנה לנו על ידי ריבונו של עולם למשה, והיו דברים שמשה מקבל אותם בכתב, והיו הרבה דברים שמשה שומע בעל פה, ומלכתחילה מה שבכתב מותר להיכתב, ומה שבעל פה צריך להישאר בעל פה. זה לא סתם שתורה שבעל פה צריכה להישאר בעל פה, יש הרבה עוד מה לומר על הדבר הזה, ועוד נדבר על זה בהמשך השנה, אבל יש משהו בתורה שבעל פה שהיא שייכת רק לנו. ברגע שכותבים משהו על דף, ברגע שכתבת משהו על דף, זה כבר לא רק שלך. יכול לבוא מישהו אחר, בסדר, את סיכמת איזה שיעור, ומי שהיא לא הייתה בשיעור, את יכולה לתת לה את הסיכום שלך, והיא יכולה בעצמה, דרך הסיכום שלך, להיפגש עם השיעור שהיא לא הייתה בו. אז תורה שבכתב, זה תורה שנכתבה, ואנחנו יודעים שהיום התנך זה אחד מהספרים שאולי הכי, הכי, הכי הרבה תורגמו בעולם. נדבר גם על זה בהמשך, אבל לא בשיעור הזה, בהמשך השנה. לא נדבר על זה עכשיו. יש משהו בתורה שבעל פה, שכביכול ריבונו של עולם אומר, אתם משאירים את זה אצלכם, אף אחד בעולם לא יוכל לגעת בזה, זה רק שלכם. זה עובר מפה לאוזן, מפה לאוזן, מפה לאוזן, וראינו את זה שכשמשה ואהרון ולעזר ואיתמר, וכן הלאה, 70 הזקנים, מלמדים את העם, את התורה, אז הם הרבה מהלימוד מלמדים בעל פה. והתורה הולכת ונלמדת לאורך 40 שנותינו במדבר, וזה מה שכתוב פה בדף שלנו. האות א', משה קיבל בהר סיני את התורה שבכתב, את התורה שבעל פה, ולאורך כל 40 שנה שצעדנו במדבר היינו, ומה שכולה בית מדרש, זה מה שעשינו. לחבס לא היינו צריכים, לבשל לא היינו צריכים, לנקות לא היינו צריכים, לסלול את הדרך לא היינו צריכים, ענני הכבוד עשו את הכל בשבילנו, ועם ישראל יכול היה 40 שנה פשוט להיות בית מדרש אחד גדול שלומד את התורה. זה מה שעשינו 40 שנה. אחר כך, לאחר שמשה נפטר, אז את התפקיד של משה מקבל יהושע, כן, קראנו את זה לא מזמן בסוף ספר דברים, ואחר כך, אחרי תקופת יהושע, יש את תקופת הזקנים, ואחרי תקופת הזקנים, תקופת הנביאים. כל זה כתוב לנו בדף של ההשתלשלות של תורה שבעל פה, בסדר? הזקנים זה אלה שעמדו בראש האומה אחרי שיהושע נפטר. ואחר כך תקופת הנביאים, שאנחנו יודעות שהנבואה פסקה בתחילת בית שני, בסדר? בעוד בתחילת בית שני, כשהתחלנו להקים את בית שני, היו לנו שלושה נביאים, חגי, זכריה ומלאכי, הם מוזכרים פה בדברים של הרמב״ם, וחגי, זכריה ומלאכי, יש לנו בתריעשר נבואות שהם אמרו לנו אותם בתחילת תקופת בית שני, ומאז חגי, זכריה ומלאכי, אין לנו יותר נביאים עד עצם היום הזה, בסדר? עד עצם היום הזה. לא זכינו עדיין לחזרת הנבואה, קצת ראינו דברים מה זה נביא כשלמדנו את ספר יונה. אנחנו צריכים להגיע למקום פנימי עמוק כדי שהנבואה תוכל לחזור. חז"ל אומרים שמלאכי, הנביא האחרון זה עזרא הסופר. עזרא הסופר מקים את הכנסת הגדולה, זה כתוב לנו פה באות ה', עזרא הסופר מקים את הכנסת הגדולה, זה חבורה של תלמידי חכמים, של 120 תלמידי חכמים מאוד מאוד גדולים, הם היו ההנהגה הרוחנית שלנו בתחילת, הנה זה כתוב לנו על הקיר, בתחילת תקופת בית שני, זו ההנהגה הרוחנית, הם גוזרים גזרות ומתקנים תקנות, הם עושים סייגים לתורה, הם ניסחו תפילות וברכות וחתמו את התנ"ך, זה תקופת אנשי כנסת הגדולה. בסדר? ראיתם תוך שתי דקות גמרתי את כל מה שכתוב בדף הזה, אבל רצתי בגלל שאתם ראיתם את זה, נכון? בסדר. זהו. אז אנחנו עוברות לאחרי תקופת כנסת הגדולה, בסדר? אז מה שמוזכר לנו פה באות ו' זה תקופת הזוגות, זה גם כן כתוב לנו פה על הקיר. בתקופת הזוגות עמדו בראש הסנהדרין שני תלמידי חכמים. אחד היה אב בית דין והשני היה הנשיא, או שהראשון היה הנשיא והשני אב בית דין, לא חשוב. בכל אופן עומדים שני תלמידי חכמים בראש הסנהדרין, אנחנו ניפגש עם זה, איתם בעזרת השם כשנלמד פרקי אבות, כי הם מופיעים שם כסדר. ואחרי תקופת הזוגות מגיעה תקופת התנאים. בסדר, אני בדף, בסדר? אתם איתי בדף? בסדר? זה אנחנו בתחילת תקופת בית שני, ואנחנו רואים פה שמוזכרים בתנאים רבן יוחנן בן זכאי שהיה בתקופת החורבן, רבי עקיבא שהיה בתקופת החורבן, רשב"י שהיה, כל אלה חיו בתקופה שחרב בית מקדשנו. ואז מגיע רבי יהודה הנשיא, שרבי יהודה הנשיא רואה שאנחנו לא מצליחים לזכור את התורה בעל פה, שהדברים הולכים ונשכחים, ורבי יהודה הנשיא אומר, עת לעשות להשם הפרו תורתך, לפעמים צריך להפר דברי תורה כדי לקיים את התורה, והוא מחליט לכתוב את הדברים שהיו עד כה בעל פה, רבי יהודה הנשיא מחליט לכתוב אותם. ורבי יהודה הנשיא עורך את המשנה, הרמב״ם כותב את זה באמת, אני תמיד מתרגשת לקרוא את זה, הוא אומר שרבי יהודה הנשיא, איפה זה כתוב? אולי זה כתוב בצד הזה, שהוא כתב את המשנה באיזה מתיקות, בקיצור של לשון, היה לו איזה כישרון מיוחד, חוץ מזה שהוא היה צדיק עליון, הוא ידע לכתוב את הדברים בצורה מתומצתת ובהירה ופשוטה וקצרה, כדי באמת שהדברים לא ילכו לאיבוד. אז הוא עורך את המשנה לפי נושאים, בסדר, לא ניכנס לזה, הוא הרחיב על זה בהקדמה, ומכוחו של רבי יהודה הנשיא יש לנו את המשנה. המשנה מאוד 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 מתומצתת, מאוד מרוכזת, מאוד מדויקת, בסדר? זה הכוח של המשנה. אם תסתכלו, אז יש ליד רבקה יש את הגמרא, שזה המון 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 ספרים, שעוד בסוף אנחנו נגיע גם לגמרא, המשנה זה שישה סדרי משנה, זה מעט מאוד ספרים לעומת האריכות של הגמרא. זה הכישרון המיוחד של רבי יהודה הנשיא, שהוא מצליח לתמצת את הכל.
למה?
כדי לשמור על תורה שבעל פה. היה חשש שהתורה תשתכח.
או שיהיה. למה?
אסור היה. אסור היה לכתוב. בא אדם גדול מאוד מאוד ואומר, אם לא נכתוב, זהו, הלך על התורה. או שהתורה תהפוך להרבה תורות, כל אחד יגיד רק מה שהוא זכר ומה שהוא שכח ישכח. או שחלילה, בכלל התורה תשכח. הוא ממש...
אבל לא פחדו מזה,
לפני. היה צריך למצוא אדם שיהיה לו כוח רציני להגיד על זה שאומרים שתורה שבעל פה היא רק בעל פה, שמישהו יבוא ויגיד מעכשיו תורה שבעל פה היא גם בכתב, צריך בשביל זה אדם עליון עליון. אז היה צריך שרבי יהודה הנשיא יופיע בעולם ויהיה לו אומץ לעשות את זה.
זה בדיוק לפני
היציאה
לגלות, לא?
כן, זה...
בזמן שזה הכי הכרחי...
כן, כשהוא מרגיש שהכל ילך לאיבוד.
אבל כאילו מה?
כן, כן. תראו, מתחילת בית שני היה ברור שזה לא יהיה לנצח. איך שהדברים התפתחו היה ברור שזה רק מין צדה לדרך לקראת הגלות הארוכה, ארוכה, 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 ארוכה. אבל צריך מישהו עם תוקף, מישהו עם... עם גודל שיצליח לעשות את זה. בסדר?
האם היו כאילו
בסוף
בית שני לגודל בחינת בית שני?
התנאים, לא כולם, אבל חלקם. בסדר? מי שכתובים פה, רבן יוחנן בן זכאי, זוכרות, מכירות את הסיפורים, נכון? רבי עקיבא, זה דמויות שהיו בחורבן. הזוגות היו עוד לפני כן, בית שני קיים בתקופת הזוגות. בסדר? אחרי התנאים זה תקופת האמוראים, יש פה קצת שמות שמוזכרים באות חטא, רב, שמואל, רבה, רב חיסדה, רב הונה, ואז נערכים תלמוד ירושלמי ותלמוד בבלי. תלמוד ירושלמי נערך בארץ ישראל על ידי רבי יוחנן וריש לקיש, ותלמוד בבלי נערך בבבל על ידי רבינה ורב אשי, ב-100 שנה אחר כך, הגמרא זה כל הדיונים וכל הפלפולים וכל הסברות וכל המחשבות. הגמרא זה האריכות של המשנה, זה איך בסוף הגיעו למסקנות של המשנה. אבל מה הייתה כל הדרך ומה היה התהליך ומה כל אחד אמר? זה מה שמופיע בגמרא, ולכן הגמרא היא כל כך ארוכה, כן? היא יכולה להתחיל במשפט אחד והוא הולך ומתפתח ומתפתח ומתרחב ומסתעף, ולכן הגמרא זה כל כך הרבה כרכים לעומת המשנה שהיא כל כך מצומצמת. עכשיו, תלמידי חכמים שאורחים בעצם הם לא מספרים על עצמם, בסדר? הם אורחים את כל הדיונים שהיו, משתפים, כן, הם כותבים בשם כל התלמידי, הם בעצם מספרים לנו את הסיפור שהתרחש בתוך בית המדרש. זה הגמרא. תלמוד ירושלמי הוא הרבה הרבה יותר קצר מתלמוד בבלי, הוא הרבה יותר קשה להבנה מתלמוד בבלי. שוב, הוא יותר מתומצת, הוא יותר ממוקד, כי אומרים שזה תורתה של ארץ ישראל, שהיא יותר ממוקדת, היא יותר בהירה, אבל אנחנו יוצאים לגלות ארוכה, ולכן לאורך כל הדורות התלמוד, דווקא התלמוד שנלמד עד עצם היום הזה, זה תלמוד בבלי. הוא הרבה... ירושלמי, לומדים את זה, מי שגומר בבלי, הוא יכול לעבור לירושלמי, אבל ב...
זה אותם נושאים.
זה אותם, הירושלמי הוא יותר קצר, והוא הרבה הרבה יותר ממוקד, והבבלי הוא הרבה יותר רחב, לכן זה גם הרבה יותר פשוט. אני לא חושבת שאת הכל.
בכוונה
הם עשו את הבבלי, כי הם אמרו חייבים, אחרת שוב, הכל ייעלם. עכשיו, לאורך כל הדורות, בכל הישיבות, אשכנזים, ספרדים, ליטאים, חסידים, היום אפשר גם להגיד ציונים, חרדים, זה מה שלומדים בישיבות. לומדים סדר בוקר, סדר צהריים, סדר ערב, תלמוד בבלי. זה מה שלומדים. תלמוד בבלי, אמרתי, זה כל הדיונים שהיו בבית המדרש, על כל ההסתעפויות שלהם, בכל הנושאים. יש להם קצת שיעורים בתנ"ך, יש להם קצת שיעורים באמונה. זה עמל תורה, עמל תורה זה תלמוד בבלי, לא שלנו, שלהם. כי שם כנראה הכל נמצא בצורה מאוד מפורטת. הכל. הם לומדים... זה, בית המדרש, זה הלימוד של הגמרא. הם שומעים שיעורים קצת בבוקר, קצת בצהריים, קצת בערב, ועיקר העבודה שלהם זה עמל התורה, זה הבירור, זה הלימוד. זה הבסיס, זה העיקר. זה הבסיס.
ילדים... איך התורה
שבעל פה? לא הבנתי, מה? לא, אבל זה, התורה שבעל פה הזאת, הכל מתחיל מהתורה שבכתב, כלומר הם... גם בתוך הגמרא הם מבארים פסוקים, כלומר ביאורים של פסוקים, הבנות של פסוקים, התרחבות של מצווה מסוימת מתוך מה שכתוב בתורה. זה לא מנותק מהתנך, זה לא כסדר. יש הרבה תלמידי חכמים, אתם יודעים, ששואלים אותם איפה הפסוק, אז הם אומרים במסכת קידוש, עם דף י"ז כתוב הפסוק הזה. מרוב שהם לומדים כל כך הרבה גמרא, הם יודעים איפה כתובים הפסוקים בגמרא. זה מה ש... נקבע לאורך כל הדורות. זה, זה ה... מאז שחתמו
את התורה? מאז שחתמו את התורה?
כן, אבל אני חושבת ש...
אנחנו... הוא מכיל בתוכות כל הדברים שלפניו.
זה לא שזה מנותק מהתנך, אבל זה לא... בסדר? זה הכל מחובר. זה הכל ביחד.
אבל זה מזל כאילו שזה כל כך חשוב ולא רשמו את זה. כאילו גם תמיד...
אמרתי, לא רשמו את זה... כי לא רצינו שיהיה לגויים נגיעה בזה, שזה יהיה רק שלנו, הכי טוב שזה היה רק שלנו, שאף גוי לא היה יכול לדעת מה אנחנו לומדים. אבל...
אבל כאילו, התורה כאילו...
אני שכחה בהנגרן, אני שכחית שפעם בכללי לא כתבו הרבה דברים,
כן, גם לא היה דפוס.
לא היה דפוס, כאילו, זה כל הרמה.
כן, אבל לא...
לא, אבל במהות, זה המהות של תורה שבעל פה, המהות של תורה שבעל פה, שזה סודי, זה רק שלנו. ברגע שאתה כותב משהו, זה לא משנה. אפילו אם שמת פתק במגירה שלך, מישהו יכול לראות את זה. בשנייה שכתבת, אמרת, זה לא רק שלי, לא משנה, אפילו אם כתב חדרג, יכול להיות שמישהו בטעות פתח את זה. באמת.
כן, אבל כאילו...
אם כתוב חדרג, אסור לפתוח.
כאילו, אני חייבת להגיד שהיה לי חמינו ביעזרים ממש...
אנחנו מורגלים בזה. נכון, אבל היה יותר נקי, היה יותר טהור, אם אף אחד לא היה נוגע, היום זה כבר לא קיצר. כל הרוצה ליטול יבוא ויטול. כל מי שרוצה פותח ואומר מה שבא לו. מה זה ביקורת המקרא? זה כל מיני גויים שהחליטו שיש להם מה להגיד על התנך. זה ביזיון שאומרים ככה על התנך, שמסבירים ככה את התנך. זה עצוב שזה ככה.
אז למה התנך שיהיה
נגיעה? אז יש צד בתנך, אנחנו נלמד את זה, יש צד בתנך שהוא גם איזה אור לאומות העולם, בסדר? ויש צד בתורה שבעל פה שהוא רק שלנו. אבל זה כבר...
מה?
אני
רוצה לבוא רוצים להגיד שזה יהיה בעל פה, כאילו, שלום, מה
נכון, נכון, נכון. נכון, אבל יש צד בתנך שיש בו גם אמירות לאומות העולם. יש צד בתנך שאומות העולם יכולות להכיל. תורה שבעל פה זה שלנו לחלוטין. כן, כן. כן, כן.
אין עניין שחזר אומרת את זה גם בשיעור, אבל אני אמרתי, יושבת המאמר הרבה מקויים של תורת הישראל, אין עניין לעבור ללמוד את המדע.
לא, קודם כל יש עניין, ולאט לאט הולכים וחוזרים, אבל עדיין אנחנו מלאי תחלואי גלות, מלאי מלאי מלאי, אנחנו לא יכולים בלי תלמוד בבלי. יש עכשיו התעוררות כזאת, יש בתי מדרש שמתחילים, שכבר לומדים את זה, תלמוד ירושלמי, יש בתי מדרש שלומדים, מסכתות שבחיים לא למדו, מסכתות ששייכות לבית המקדש, מי יתעסק בזה בחוץ לארץ לא יתעסקו בזה בכלל, ברור שיש התעוררות. אבל צריך לדעת שאנחנו עוד בדרך, שעוד לא הסרנו את כל הקליפות של הגלות, הוא עוזר להסיר קליפות של 2000 שנה, נראה לי זה לוקח דורות. תכף אני אשמע גם את נופה. רצית לי ש... כן.
כאילו אם התורה, אם האדם כבר הוא כל כך חשוב, אז למה כאילו,
כאילו
זה מוזר לי, כי כאילו התורה
שבכתב
היא זאת שקיבלנו
כאילו בהר סיני. לא, קיבלנו גם את תורה שבעל פה. קיבלנו את שתיהם ביחד. כשהשם אמר למשה בסוכות ישבו שבעת ימים, הוא הסביר לו בעל פה מה זה, ומה שקורה בגמרא זה כל מה שאמרו על זה, כל מה שאמרו על זה, על הפסוק הזה ועל ההסבר הזה ועל ההבנות האלה וכן הלאה וכן הלאה. זה מתחיל משם, זה לא מנותק. זה הכל מתחיל...
למה לא לומדים את זה באותו סדר גודל?
א', אני לא יודעת להסביר למה לא לומדים את זה באותו סדר גודל, אני חושבת שבגלות גם התרחקנו מהלימודים של התנ"ך, גם זה חידושים, זה שלומדים אמונה. פעם לא למדו אמונה בכלל, הכוזרי כתב את ספר כוזרי לפני 1,000 שנה, אתם חושבות שלמדו כוזרי בישיבות? מה פתאום? זה קישט, חלק מהמדפים, חלק מהישיבות. וגם היום יש ישיבות שלא לומדים מהר"ל, יש כל כך הרבה ספרים למהר"ל. לא יודעת אם מישהו פותח נצח ישראל למהר"ל, לא בישיבות שלנו. כלומר, זה תהליך, זה דרך, אנחנו סוחבים את הגלות על הגב שלנו. ואני חושבת שגם התנ"ך זה הרבה יותר סודי. הגמרא היא מאוד מאוד מתעסקת בחיים. זה דיונים על החיים, על התנ"ך יש בו גם המון רובדים הרבה יותר עמוקים והרבה יותר פנימיים, ששוב, שצריך את ארץ ישראל בשביל שנחזור לזה. חוזרים, לאט לאט חוזרים. זה תהליכים. תהליכים ארוכים. כן, אופר. היו אנשים בבתי המדרש שכל הזמן שיננו את הדברים בעל פה. זה היה התפקיד שלהם. אני עכשיו לא זוכרת את השם שלהם, אבל היו אנשים בכל בית מדרש שאם היית רוצה לדעת מה כתוב במסכת, כאילו, לא, עוד לא קראו לזה מסכת, לא משנה, היית רוצה לדעת, הם היו כמו הספרים. וכשראו שגם האנשים האלה כבר לא, אז אמרו, די, הכל ילך לאיבוד. זה היה ממש, זה היה התפקיד שלהם בבית מדרש. כנראה מוחות כאלה שהיו מסוגלים לזה. פשוט עמדו, וכל מיני שיננו, אנחנו לא מבינים את זה. אבל זה, אל תשכחו שהמצאת הדפוס היא לא כל כך רחוקה, לפני כן היו כותבים, נכון, עם איזה... עם דיו, זהו, עם כסת ודיו, כן. זהו, זה לקח... זה לא כמו היום שהניירות זה לא נחשב בכלל. אז זה תלמוד ירושלמי ותלמוד בבלי. יש את תקופת התנאים אמרנו, אחר כך האמוראים, אחר כך סבוראים ואחר כך גאונים. כל שם כזה, כל כותרת כזאת, זה ביטוי למדרגה של תלמידי חכמים. המוראים לא יכולים לחלוק על תנאים וסבוראים לא יכולים לחלוק על המוראים וגאונים לא יכולים לחלוק על סבוראים, כי יש פה איזה ירידת הדורות בתלמידי החכמים. אחר כך מתוך זה הגענו לתקופת הראשונים, שמזכירים פה בדף את הריף, את הרמב״ם. הרמב״ם חי לפני 1,000 שנה בערך, את רבי יעקב בן הראש, 4 טורים. בספרי אמונה יש את רבי יהודה הלוי, את הרמב״ם שכתב את מורה נבוכים, רבנו בחיי חובות הלבבות, רבי יוסף אלבו, כל הספרים האלה, ספרי האמונה האלה, זה ספרי האמונה הראשונים שנכתבו. לפני כן אף אחד לא חשב לכתוב ספרי אמונה בכלל. כן, רבנו סעדיה גאון כותב את הספר אמונות ודעות, אבל זהו, אחר כך אף אחד לא כותב. זאת אומרת, עד לפני 1,000 שנה, מי, זה לא היה קשור. לא יודעת אם לא היה צורך או כן היה צורך, לא היו עסוקים בזה. בסדר? מי שמתחילים זה רבי יהודה הלוי והרמב״ם ורבנו בחיה ורבי יוסף אלבו, זהו, זה ההתחלה. בסדר? זה הראשונים. באותה תקופה גם חי רשי ויותר מאוחר הרמב״ן בערך לפני 800 שנה. רשי כותב פירושים גם לתורה, גם לגמרא. בסדר? זה הראשונים. ואחרונים, הפכתי את הדף, זה כבר לפני 400-500 שנה, זה רבי יוסף קארו שכותב את הבית יוסף ואת השולחן ערוך, והרמה שכותב את המפה, שזה דברים של אשכנזים על השולחן ערוך, והמהר"ל מפראג שחי לפני 400 שנה, והוא כותב הרבה ספרי אמונה, ואחר כך יש את הראשונים היותר מאוחרים, שזה כבר גם בדורות יותר קרובים אלינו, שכותבים גם במשנה, גם בהלכה וגם בדברים אחרים. מה זה אומר? זה אומר שהתורה שהתחילה בסיני, היא לא הייתה אז ואיפשהו הלכה לאיבוד. הכל, 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 בסופו של דבר, המקור של הכל, הבסיס של הכל, היסוד של הכל, זה מה שמשה מוריד לנו בסיני, וזה הולך, הוא מסתעף, הוא מסתעף, הוא מסתעף, הוא מסתעף, עד עצם היום הזה, גם פוסקים שפוסקים היום, הם מסתמכים על דברים שהם למדו בגמרות, שנכתבו לפני כל כך הרבה שנים, ובעצם הכל מחובר, הכל שייך, הכל ביחד, כן? הכל מתחיל ממשה. את כל זה פשוט רציתי שנראה, כדי שכשנתחיל ללמוד דברים מהמשנה, נבין מה זה המשנה, מאיפה היא צצה, מאיפה היא באה, מאיפה היא גדלה. אז בפעם הבאה בעזרת השם אנחנו נתחיל ממש בעזרת השם פרק א', משנה א'. נראה לי שזה חשוב ההקדמה הזאת, ובאמת תודה רבה על הדף. יש פרקי אבות בתוך הסידורים, אז זה לא בעיה. אצל אשכנזים זה כתוב אחרי תפילת מנחה של שבת, ואם לספרדיות לא ימצאו, אז יש לנו עוד כל מיני סידורים פה.